לספר על מה, ש... מה שעבר על המשפחה שלי, השואה, שזה לא, ממש לא סיפור אימים, כמו רוב הסיפורים של ה... לא היינו ברוך השם, לא באושוויץ, לא כל מדבר, אבל זה גם אחד מה... כמו פה, אחד של, ה... של המוזאיקה, של ה... שקצת פחות מכירים וקצת פחות מדברים על זה. אולי קצת
להתקרב,
כי קשה לדבר במקום רע.
כן, תדברו איזה תאר שלנו.
כאשר ב-10 במאי 1940 הגרמנים פלשו להולנד, אנחנו גרנו בהולנד, אני ילידת הולנד, עברו הוריי ואני, וכמו כן הדודה אנה עם בעלה ושתי בנותיה והדוד יוסף, לדירה של הסבא וסבתא, על מנת שלפחות נהיו כולנו ביחד. ביום בו הולנד נכנעה, החליטה המשפחה יחד עם המוני יהודים נוספים בהולנד לברוח לאנגליה. בשביל כך נטשנו את הדירה והצטופפנו כולנו 10 נפשות לתוך המכונית הפורט הישנה, והתחלנו לנוע לכיוון איימוודן, עיר הנמל של הולנד. הכביש היה גדוש במכוניות של פליטים, אשר כולם קיוו עוד למצוא מקום באחת האוניות האחרונות שהיו אמורות להפליק לאנגליה. אבי הצליח להשיג מכתב מהשגרירות של ארגנטינה, אין לי מושג איך, אולי הודות להיותו עיתונאי, הוא עבד ככתב חוץ בשביל העיתון היידיש מומנט, אשר יצא לאור בוורשה, בו מפקד הנמל באיימוודן התבקש לשריין מקומות על אונייה לאנגליה עבורו, אשתו וביתו, אני. אבל זה לא עזר לנו, כי כאשר הצלחנו להגיע לנמל, הקילומטרים האחרונים היינו נאלצים להשאיר את המכונית לצד הדרך וללכת ברגל עד הנמל, ראינו את האונייה האחרונה יוצאת מהנמל, כאשר המוני אנשים המומים נשארו בנמל, ובכן חזרנו להאג. למזלנו עוד מצאנו את המכונית במקום בו נטשנו אותה. בתחילת הכיבוש הגרמנים נהגו כלפי היהודים במתינות יחסית, אך מדי יום באו גזירות חדשות, ובקיץ 42 התחילו הגירושים ההמוניים למזרח. המשפחה שלנו החליטה לברוח, והפעם לשוויץ. לשם כך רצו קודם להגיע לבלגיה. אמנם גם בלגיה הייתה כבושה על ידי הגרמנים, אבל שם היה יותר קל יחסית להשיג ניירות של ארים, לא יהודים. אמי אמנם התנגדה מאוד לתוכנית הזאת. היא האמינה, כמו הרבה יהודים בהולנד, שכל מה שעלול לקרות זה שהגרמנים ישלחו אותם למחנות עבודה, ושדבר כזה עוד לא מצדיק את כל העניין של ניירות מזויפים, נטישת הבית ובריחה למקום לא ידוע. היא הרי לא עשתה מימיה משהו נגד החוק, אז מה פתאום לברוח כמו פושעים הבורחים מידי המשטרה? למזלנו היא שוכנעה בסוף. דוד יוסף, אח של אמא, היה חבר נוצרי איטלקי פציפיקו מרקציני, אשר עבד כנספח בשגרירות האיטלקית בהאג, והייתה לו מכונית עם מספר דיפלומטי. והבן אדם הזה התנדב למרות הסכנה הגדולה שהייתה בדבר גם לעצמו, להעביר את כל בני המשפחה מעבר לגבול לבלגיה. הוחלט לבצע את הבריחה הזאת בארבע שלבים. קודם כל הוא ייסע לבד, לראות אם עוצרים מכונית עם מספר דיפלומטי, ואם הדבר בכלל בר ביצוע. אחר כך הביא את הוריי ואותי, לאחר מכן את דודה אנה ומשפחתה, ולבסוף סבא וסבתא והדוד יוסף ואשתו הטריה. מרקסיני סירב לקבל מאיתנו כל תשלום, אפילו עבור ההוצאות. כשעזבנו את הבית ועמדנו להיכנס למכונית, סבתא רצה אחרינו ונתנה לאמי אצבעון מזהב ואמרה שתיקח את זה איתה. הרי זה דבר קטן וקל להסתיר, ואין לדעת איך זה עוד יכול להיות לתועלת. בדרך מהאג לבלגיה יש לעבור גשר ענק, גשר מורדייק, שזה אז היה הגשר הארוך ביותר באירופה. כל הגשר הזה היה מלא בחיילים גרמנים, כי זה היה מקום אסטרטגי מאוד חשוב. כשמרקסיני עבר את הגשר הזה לבדו, בנסיעת הניסיון שלו, נתנו לו לעבור בלי בעיות, בזכות הלוחות הדיפלומטית. אך בפעם, ברגע שעלינו על הגשר, חייל גרמני נתן סימן עם הדגל שבידו שעלינו לעצור. לא הייתה ברירה, אלא לציית. הגרמני אמר, פפירה ביטה, ניירות בבקשה. אבא התחיל להגיד תהילים, והמרקסיני לא איבד את קור רוחו, ושאל את החייל הגרמני בנימה כאילו לא אכפת לו, איזה ניירות אתה מבקש? יש לי גרמנים, איטלקים, הולנדים, אנגלים. החייל, שלמזלנו לא ניחן בשכל רב, היה כל כך מופתע שהוא ענה, תראה לי את מה שיש לך. ואז מרקסיני הראה לו את רישיון הנהיגה וניירות של המכונית. החייל עיין בהם ואמר, בסדר, אתם יכולים להמשיך. והוא נתן סימן עם הדגל שלו לחיילים הבאים שעל הגשר, שיתנו לנו להמשיך בלי בעיות. כשעברנו את הגשר בשלום, מרקסיני עצר את האוטו כדי לנגף את הזיע מהמצח, אבל לא אמר מילה. המקרה הזה לא מנע ממנו, אחר שהעביר אותנו בשלום מעבר לגבול ולאנטוורפן, לחזור ולהעביר את כל בני המשפחה לבלגיה כמתוכנן. כן, אדם גדול. אם אתם רוצים לראות, זה האישור של השגרירות ארגנטינה, שישמרו לנו מקום על האונייה. אז היינו צריכים לחפש דרך לצרפת. לא, בבלגיה הצלחנו להצטיית בתעודות זהות של ארים. אבא שלי היה ים פן דן בום, אמא מרי פן דן בום לבית סמית, ואני מריקה פן דן בום, תושבי הכפר הבלגי סנט ניקולס. אז היינו צריכים לחפש דרך לצרפת החופשית. באותה תקופה צרפת הייתה מחולקת לצרפת הכבושה וצרפת החופשית, תחת המרשל פטן, ששיתף פעולה עם הגרמנים. כדי להגיע לצרפת היינו זקוקים לפסור, זה בן אדם שהיה מוכן להבריח תמורת כסף פליטים מעבר לגבול. היה באנטוורפן כזה פסור שהעביר יהודים מעבר לגבול בין בלגיה לצרפת ועד פריס הבירה. הייתה אמורה להיות קבוצה שלמה של פליטים, אבל כשהגענו למקום ממנו היינו אמורים לצאת לדרך, התברר לנו שאף אחד חוץ ממנו לא הגיע. הם שמעו שלהוריי מתלוות ילדה קטנה ופחדו שאפקי בדרך והגרמנים יבחינו בנו. הוריי החליטו בלית ברירה לנסוע ברכבת, שזה כמובן היה אסור ליהודים. קודם נסענו מאנטוורפן לברוסל ומשם ברכבת לילית לפריז. ברכבת זאת היו הרבה מאוד חיילים גרמנים וגם להבדיל פליטים יהודים. כמעט בכל תחנה הגרמנים הורידו כמה יהודים מהרכבת. כשהגענו לפריז היה אמור לחכות לנו פסור אחר, אבל לא היה אף אחד, והוריי לא ידעו מה לעשות. פתאום הבחינו באישה שדיברה עם קבוצה פליטים והזכירה את שמו של הפסור שלנו. אבל כשהוריי ניסו להצטרף אליהם, אמרו שהשם שלנו לא מופיע ברשימה שלה ושהיא לא מוכנה לעזור לנו. יתר לכן, אם לא נסתלק מיד, היא תקרא למשטרה. לבסוף ההורה הצליחו לשכנע אותה עם כסף והיא הביאה אותנו לבית מלון קטן בשם סרמנט. לבסוף הפסור עצמו הגיע, וכפי שהתברר זה היה בעלה. נכנסנו לבית המלון והפסור לקח את המסמכים שלנו ואמר שלמוחרת יחזור ויעביר אותנו לצרפת החופשית. הוא אומנם חזר, אבל זה לא היה למוחרת, אלא כעבור שבוע. כל הזמן היינו בלי מסמכים ופחדנו לצאת החוצה, פן יצרו אותנו. בערב הראשון שהיינו במלון, הייתה פריז רציה גדול, מרדף לאחרי יהודים. והצרפתים קראו אחר כך לאותו יום, ה-17 ביולי השחור. אנשי הגסטאפו באו גם למלון שלנו כדי לחפש יהודים. הוריי תלו את המפתח של החדר, חדר מספר 5, מחוץ לדלת, כאילו יצאו מהמלון. הם שמעו את הגרמנים פותחים אחד-אחד את כל החדרים, וכשהגיעו לחדר שלנו, הוריי שמעו איך ששאלו את בעלת המלון, מי יש בחדר 5, והיא ענתה, אנשים בלגים, אבל הם כעת לא נמצאים. ואז המשיכו בלי לפתוח את הדלת. אתה יכול לפתוח את הדלת.
למה בעלת המלון...
היא עזרה לנו, היא הייתה אישה טובה. ביום השמיני הפסור הופיע והחזיר לנו את המסמכים ואמר שלא הוא יכול להעביר אותנו לצרפת החופשית אלא פסור חדש, כמובן תמורת תשלום נוסף. הפסור החדש באמת בא עם קבוצה שלמה של פליטים, אבל לא הסכים לקחת גם אותי בלי שיתנו לי סם הרדמה שהיה לו. אם היא סירבה, כי היא לא ידעה איזה מין סם זה. אבל אחרי הרבה ויכוחים, בסוף הסכימו לקחת אותי גם בלי הסם. הפסור הביא איתנו בתחנת הרכבת גאר דה ליון לשלון סורסון, למקום שעבר שף קף הפרידה בין צרפת הכבושה וצרפת החופשית. בשלום הביא אותנו לבית מלון קטן, ומשם היה אמור לקחת אותנו בערב לעבר הגבול. אמנם הוא לא חזר בערב, אבל הוא בא בבוקר ואמר שעלינו עוד להמתין שם כמה ימים. ואז אחרי כמה ימים הוא בא בחצות הלילה לקחת אותנו יחד עם עוד פליטים, כאשר הוא לבוש בלבן על מנת שנוכל להבחין בו בחושך. הוא הביא אותנו לשפת הנער סון, ושם חיכינו לסירה. היו שם המון חיילים גרמנים בפטרולים, וכל פעם היינו צריכים לשקף על האדמה שלא יראו אותנו. כשהסירה הגיעה, התברר שהיא קטנה מכדי לקלוט את כל הפליטים, והיא גם דולפת מים. בכל זאת, כולנו עלינו עליה, וכיוון שלא היה מקום לשבת, כולנו עמדנו. הוריי הפצירו בי לא לעשות שום רעש, ובאמת הייתי בשקט. כדי להתחמק מהפנסים של הגרמנים, הסירה עשתה זיגזגים, והיה נדמה לפליטים שההפלגה המשיכה לנצח. אבל בסוף הגענו בשלום לצד השני של הנהר, והנה מצאנו את עצמנו בתוך צרפת החופשית. הפסור הביא אותנו לערמת שחת, ושם ישנו כולנו. בבוקר הגיעה למקום משטרה והובילה את כולנו לתחנת המשטרה. המשטרה של העיר מקום. בתחנת המשטרה לקחו את אבא ואת אמא בנפרד לחקירה, ובתום החקירה הביאו אותנו לבית הסוהר. אבל אמרו לנו, אין מה לדאוג. נשאר בבית הסוהר רק עד שיקבלו אישור מבלגיה שהדיירות שלנו לא מזויפים. זה מאוד הרגיע אותם. ושזה לא אמור לקחת יותר מכחודש וחצי. שם בית הסוהר היה קזרן ז'ובר. זה מבנה עתיק עוד מימי הביניים. היום זה עדיין קיים וזה מוזיאון. וכשנכנסנו שם אמרתי, אוי, שכחו פה לנקות. כנראה שבאמת שכחו. תקף הפרידו בין הוריי, אבא נשלח לגף הגברים, ואילו אמא ואני לגף הנשים. אצל הגברים היו כ-40 איש בתא אחד, ולא היה שם כלום. לא מיטות, לא כיסא, אפילו לא דלי. פעם ביום היו מוציאים אותם לחצר, ובחצר היה אפשר לשתות מים, והיו יכולים לעשות את צורכיהם. בתא של אמא היו 17 נשים, בתא היה שלד של מיטה אחת, וכיוון שלאמא הייתה ילדה קטנה, הנשים נתנו לה לישון איתי בתוך השלד הזה, כך שהייתה לנו קצת פרטיות. אבא הצליח לשחט שומר אחד עם כסף שהיה לו תפור בתפר של המעיל, ודרכו הביר לאמא מגבת וחתיכת סבון. וגם דאג שאמא תצא לפעמים לחצר באותו זמן שהוא היה אמור לצאת, וכך היו מדי פעם מתראים. פעם בחצר הם ראו צרפתי לבוש בהידור ותחת זרועו מסמכים, והבינו שזה עורך דין. הם נקשו עליו עם השאלה אם הוא מוכן לעזור להם. והאיש ענה שתמורת כסף הוא ינסה לשחרר אותנו. אבא נתן לו כסף. היה שם עוד זוג יהודים בשם גולדווסר, שגם הם נתנו לו כסף. וביחד עם הוריי שילמו גם עבור בחור יהודי אחד שהיה שם לגמרי לבד ולא היה לו מי שידאג לו. ואחרי 3 ימים באמת אמרו לנו שאנחנו הגולדווסרים והבחור הנ"ל ועוד בחורה יהודיה מאמסטרדם בשם בוז'ה קאץ יכולים לצאת מבית הסוהר. היינו צריכים להתייצב בתחנת המשטרה במקום, ומשם ז'נדרם, שומר צבאי, הביא אותנו לכפר בשם סן ז'רמן דו פלן. היה עלינו להישאר באותו כפר ולא היה לנו רשות לעזוב את המקום. הז'נדרם הביא אותנו לפונדק קטן בשם הוטל מוריה. תושבי הכפר היו אנטישמים גדולים, וכיוון שהתפשטו השמועות שאנחנו ושאר הפליטים שבאו איתנו, כלל לא בלגים אבל יהודים, ניסו כל הזמן לתפוס אותנו על חם. פעם אחר פעם נחקרו הוריי בתחנת המשטרה, כל אחד בנפרד, כדי להוכיח שהם לא בלגים אמיתיים. הוריי מאוד פחדו שיבקשו מהם לשיר את הברבנסון, ההמנון הבלגי, כי את זה לא זכרו. אבל למזלם את זה לא ביקשו מהם. היין בכפר חולק תמורת תלושים, רק חצי ליטר ליום לכל בן אדם, וזה לגמרי לא הספיק להם. אנחנו נתנו את התלושים עבור מנת היין שלנו לאיזה ז'נדרם, וכמובן שהזה הפך לחבר נאמן שלנו. מצד שני היה שם עוד ז'נדרם שכל הזמן רצה שאבא יבוא אותו לשתות בבית הקפה. הוא היה רגיל לבוא למלון שלנו ולקרוא לאבא, מסיו ז'י סוואף, אדוני, אני צמא, כמובן לחשבון אבא. המצב בכפר החמיר מיום ליום, כי חשבו שהגרמנים עומדים גם לכבוש את צרפת החופשית, והממשל של וישי הפך להיות יותר ויותר פרו-גרמני. המפקד של הז'נדרמרי, שהיה ידוע במיוחד בשנאתו ליהודים, נשבע פעם, כשהיה יחד עם חברו בבית הקפה, שכל עוד הוא בחיים, אף יהודי לא יצליח לברוח מהכפר הזה, והוא בעצמו יעביר אותם לידי הגרמנים. אמר, ויצא מבית הקפה, אבל ברחוב קיבל התקף, נפל ארצה ומת. אני הייתי ילדה קטנה, ואני בעצמי לא זוכרת את המקרה. וכל פעם שהוריי סיפרו על זה, היה לי פשוט קשה להאמין. אבל שנים אחרי המלחמה, הוריי לקחו אותי ואת אחותי, שנודע לנו אחרי המלחמה, במכונית שלנו, לטיול בעקבות כל המסלול שעברנו אז בימי המלחמה, והגענו גם לסן ז'רמן דו פלאן. ודיברו עם התושבים שם, ואלה עוד זכרו היטב מה שקרה למפקד של הז'רדן מרי. ואפילו אמרו לנו שכולם חשדו בנו שאנחנו יהודים בעיקר, בגלל שאבא שלי אף פעם לא השתקר. עצרו את הבחורה בוז'י קץ ושמו אותה במין כלוף קטן וחשוך. לא אישרו לנו לבקר אותה או לשלוח לה אוכל. הבחור שלא עזרנו להשתחרר יחד איתנו בבית המסוהר במקום, קיבל התמוטטות עצבים, והוא איים לגשת למשטרה ולמסור להם מי אנחנו באמת. הוריי החליטו שהגיע הזמן לברוח משם. אבא ניגש לנהג המונית היחידה שהיה בכפר וסיפר לו שיש לו פגישה עם הקונסול הבלגי שבעיר ליון. הוא ביקש מהנהג להסיע אותנו לשם. הנהג הסכים ואבא שילם לו מראש גם עבור הדרך בחזרה. כשהגענו לליון אמרנו לו לחכות לנו עד שנחזור מהפגישה עם הקונסול הבלגי. אך בעצם הלכנו לקונסוליה ההולנדית, שם עבד יהודי בשם סלי נוח, פעיל מחתרת, שעשה כל שביכולתו לעזור לפליטים. אחרי המלחמה הוא קיבל מממשלת הולנד ככה עוד ככה, קודם כל פה שכחתי להביר לכם, זה מסמך מהקומיסר הגרמני בהולנד, והוא כותב רשימה של עובדים שעבדו בקונסוליה איטלקית, זה מרקשיני, זה שעזר לנו. הנה. המסמך עושה בהולנדית, אבל של ממשלת הולנד, כותבים את כל המעשה הגבורה של אותו סלי נוח, שגם עזר לנו. נוח אמר לנו לחזור אליו למוחרת. אותו לילה ישנו בקרון ריק בפנת הרכבת, ולמוחרת אדון נוח הסביר לנו בדיוק איך להגיע לשוויץ. מאוד פשוט, היה עלינו קודם כל לנסוע עם הרכבת עד סן ז'וליאן, ושם היינו צריכים לחפש פסור שיביא אותנו ברגל עד שאנסי, תחנת הגבול עם שוויץ. הודענו לנוח ועלינו על הרכבת סן ז'וליאן. בדרך היה אותו מחזה מחריד שראינו בדרך לפריז. פעם אחרי פעם הורידו פליטים יהודים מהרכבת. אנחנו הגענו בשלום לסן ז'וליאן ומצאנו שם פסור שהיה מוכן להביא אותנו לגבול. הייתה זו דרך ארוכה מאוד, דרך יער חשוך, וכדי שלהורים לא יהיה משעמם, אני חליתי. קיבלתי דלקת חריפה בדרכי השתן וקדחתי מחום. כמובן שלא היה להוריי שום דבר לתת לי, אפילו לא מים. ואז, כשהיו באמצע היער, בחושך, עם ילדה חולה על הידיים, אמר להם הפסור שהוא בעצם לא מוכן להמשיך. אבל הוא הוסיף, אל תדאגו, תמשיכו ללכת עד שתגיעו לשוויץ. אמר וחזר הביתה והשאיר אותנו לבד. לא הייתה להוריי ברירה, אלא להמשיך ללכת ולקוות שהם הולכים בכיוון הנכון. אחר הליכה ארוכה, שמעו פתאום צעקה בגרמנית, הלט, עצור. היה זה שומר גבול שוויצרי. השומר הזה התקרף ורצה לשלוח אותנו בחזרה לעבר הגבול. השוויצרים היו מאוד לא מרוצים מזרם הפליטים היהודים שניסו למצוא בארץ שלהם מקלט. ובלי ייסורי מצפון גדולים, שלחו מספר גדול מאוד של פליטים בחזרה לידיים של הגרמנים. ואז אמא נתנה לשומר השוויצרי את האצבעון מזהב שסבתא נתנה לה, שעה שעזבנו את הבית, והשומר נתן לנו לעבור. המשכנו ללכת. היה זה לילה קשום מאוד, לקראת בוקר מצאנו בית משק קטן, והתיישבנו על ספסל סמוך לקיר. היינו רטובים לגמרי ואני חולה, והוריי היו כבר באפיסת כוחות. העיקר יצא החוצה, ומי שהבחין בנו התנהג כבן אדם. הוא אמנם לא הזמין אותנו להיכנס, אבל הוא הביא בשבילי כוס חלב חם וגם זוג גרביים גדולות מצמר שבהם אמא עטפה אותי, וגם 5 פרנקים ששוויצרים שהספיקו לקנות כרטיס רכבת לז'נבה. כשהגענו לז'נבה, פגשנו שם לשמחתנו הגדולה את הזוג גולדווסר, מכירנו מבית הסוהר במקום. ויחד איתם הלכנו להירשם בחנת תחנת המשטרה. מתחנת המשטרה שלחו אותנו למלון קטן, שבו היינו צריכים להמתין עד שנקבל הוראות נוספות. כעבור כמה ימים, אבא קיבל את ההודעה שעליו להתייצב למוחרת לפני עלות השחר, כי אנשים לא רואים איך ששוחרים יהודים, בתחנת הרכבת, ומשם ישלח למחנה עבודה במקום בלתי ידוע. גם את אמא ואותי היו אמורים להעביר באותו יום למחנה פליטים, אבל כיוון שאז הייתי מאוד חולה, הסכימו להשאיר אותנו עוד כמה ימים עד שמצבי ישתפר, הודות לאישור שנתן לנו רופא. זה אישור של הרופא. כל היחד של השוויצרים כלפי הפליטים, אלה שכבר נתנו להיכנס, היה כאל קבוצה של אנשים מסוכנים שעלולים כל רגע לבצע מעשי פשע. לכן היה צורך לשים אותם במחנות עם שמירה צבאית קפדנית, לנהוג בהם ביד חזקה ולדאוג שלא יהיו שום מגע עם האזרח התמים. לדוגמה, על הרכבת בו העבירה את אבא יחד עם עוד קבוצה גדולה של פליטים למחנה, שמרו חיילים עם רובים דרוכים, וגם בתוך הרכבת היו חיילים כמו שמלווים שיירה של פושעים. הנה הרכבת, הבן אדם השני זה אבא שלי.
מה התאריכים פה של כל הסיפור הזה?
אנחנו
יצאתם מהולנד?
ביולי 42. כן. עד 42 הגרמנים לא גירשו את ההולנדים, את היהודים לאושוויץ. זה התחיל רק ב-42. הרכבת הביאה את אבא מז'נבה לצוריש ומשם לכפר בשם הינוויל בחלק הגרמני של שוויץ. מהינוויל המשיכו ברגל בעלייה חדה עד שהגיעו לכפר נידח בשם גירנבאד. היה מחנה פליטים בתוך בניין גדול שפעם היה בית חרושת לטקסטיל. ברגע שהגיעה קבוצת הפליטים בה אבא נמצא למחנה, קיבל את פניהם מפקד המחנה עם דרשה בערך כדלקמן: כיוון שאנחנו לא מכירים אתכם ומאוד ייתכן שיש ביניכם גנבים למיניהם, על כל אחד מכם לקשור את כספו בתוך מטפחת, לכתוב על זה את שמו ולהניח בערימה בחדר הסמוך, ושומרים שוויצרים ישמרו על זה. בלית ברירה הפליטים עשו מה שהוא אמר להם, אבל למוחרת כבר לא היו מטפחות ולא היו שומרים. הפליטים ישנו על הרצפה שהייתה מאספלט, ורק עבור כמה שבועות הם קיבלו קצת קש לישון עליו. הרעב במחנה היה גדול. 3 פעמים ביום, בכל מזג אוויר, היה מפקד, כאשר כל מפקד לקח הרבה זמן, והיו צריכים לעמוד דום ולחכות עד בו מפקד המחנה, הליוטננט פייפה. בינתיים, 3 ימים אחרי שאבא עזב את ג'נב, והוא עבר לגירנבאט, אמא ואני נשלחנו למחנה קליטה שקראו לו שמפל ואל פלורי. המצב במחנה הזה היה קשה למדי. ישנו על הרצפה, על קש, בצפיפות נוראית, כשלכל אחד הייתה שמיכה דקה אחת. היינו רעבים כל הזמן. אבל אחרי כשבועיים הגיע למחנה נדבן שוויצרי אחד, והוא החליט לעשות מה שביכולתו כדי להקל על הפליטים. לשם כך הוא שכר בית מלון ריק בלזבן, והוא רצה להפוך את המלון הזה למקום בו פליטים יוכלו לשהות בנחת עד תום המלחמה. הוא רצה בעצמו לבחור את הפליטים, כי הכוונה שלו הייתה להעביר למלון אנשי תרבות והשכלה. אחד אחד כל הפליטים במחנה נקראו לפיכן למשרד, לרעיון, ומשום מה גם אמא הייתה בין המאושרים הנבחרים. והנה יום אחד, כך נסענו ללזבן. וכשהגענו לשם, היה נראה לנו כשהגענו לגן עדן. היה זה מקום מקסים, מעל מוטרו ובית המלון, הוטל דה ספור, היה נהדר. המיטות בחדרים היו מסודרות עם כלי מיטה נחמדים, בחדר האוכל על שולחנות היו עמוסים כל טוף, לחם לבן, גבינה, קקאו, והכל ביד רחבה. אחרי שכולנו סבנו לגמרי, הלכנו לישון במיטות הנוחות והיפות. אולם, למוחרת בבוקר, הגיעה הבשורה שממשלת שוויץ ראתה בעין לא יפה את העובדה שכך נוהגים בפליטים יהודים. עוד באותו יום, הנדבן היה צריך לעזוב, לקחו את כלי המיטה, השולחנות, הכיסאות, ובמקומם הגיעו סמיכות של חיילים לכל אחד סמיכה אחת, ספסלים ושולחנות ארוכים. באה הנהלה ממשלתית, לגלייטו, קבוצת אנשים בשפל המדרגה, לחם באיכות ירודה מיוחד לפליטים, וכיוון שביום הראשון אכלנו לדבריהם יותר מדי, היינו צריכים להחזיר את זה במשך זמן ממושך, כי עדיין טענו שעוד לא החזרנו את כל מה שאכלנו. הביאו עוד מספר גדול של פליטים למקום, והונהג ממש משטר של טרור. במחנה שלנו היו הרבה אנשי רוח, מהם כמה בעלי שם עולמי, אבל הרעב היה כה גדול שבזמן חלוקת האוכל אנשים איבדו את השליטה על עצמם והתנהגו כחיות. אנשים מכובדים לחמו זה עם זה על מי שיוכל לגרד את הפירורים האחרונים מהסיר. התפריט במחנה היה כזה: בבוקר כל אחד קיבל 1/4 לחם קטן, זה היה לחם לכל היום, וקפה בלי סוכר. בצהריים היה תפוח אדמה אחד וכמות קטנה של ירק מבושל עם קצת קמח. פעם הטבח שם בטעות גבס במקום קמח, אבל הוחלט שזה לא יזיק וקיבלנו את הירק עם הגבס. בערב היה עוד פעם תפוח אדמה אחד ומרק מימי. ביום ראשון הוסיפו לזה 2 קוביות סוכר, 20 גרם חמאה וחתיכת נקניק. ההורים לא, מי שאכל כשר לא אכל מהנקניק. לילדים עד גיל 3 האוכל היה יותר טוב, אבל לרוע מזלי הייתי כבר בת 3.5 כשהגענו למחנה, ולכן קיבלתי מנה כמו לכל הפליטים. לכל אחד מהפליטים הייתה עבודה שלו. אמא בהתחלה עבדה במטבח ואחר כך טיפלה בילדים של הפליטים, אבל כיוון שאני חליתי, הרבה, הייתי כל הזמן מחוסה בפצעים מוקלטיים, וגם הדלקות של דרכי השתן חזרו על עצמם. אמא לעתים קרובות לא יכלה להשאיר אותי לבד, ואז היא נתנה את הפרוטות שקיבלו כמו דמי כיס, שזה היה אפשר לקנות משהו בקמטינה, עבור לאישה אחרת, כדי שזאת תעזור לה בעבודה, ואמא יכולה להישאר איתי. אבא בגירנבט חסך כל גרוש שקיבל, גם שם הפליטים קיבלו תשלום זעום, ומזה היו יכולים לקנות דבר במקנטינה, ושלח לנו חבילות. אבל החבילות האלו לקח לעצמו מפקד המחנה שלנו. פעם אחת, כשהיה לו מצב רוח טוב, ואני עוד ממש זוכרת את זה, קרא לי, שם אותי על שולחן ואמר לי לשיר. שרתי לו שירים עד שכמעט נפלתי, ואז הוא נתן לי מתוך החבילה שאבא שלח לנו תפוח. רצתי עם התפוח הזה לאמא, הייתי כל כך שמחה, ולא הבנתי למה אמא התחילה לבכות כשסיפרתי לה איך זכיתי בתפוח. לאמא לא הייתה אפשרות להודיע לאבא על כן שהחבילות שלו לא מגיעות אלינו אלא למפקד, כי בכל מחנות הפליטים בשוויץ הונהגה צנזורה קפדנית. אני חליתי בחזרת, וכיוון שלא רצו שהמחלה תתפשט במחנה, הביאו אותי לבית חולים במונטרו. לאמא היה אסור ללוות אותי, וחייל חמוש הביא אותי עם הרכבת למונטרו, לבית החולים. הייתי שם כשבועיים, וכל הזמן אמא לא ידעה מה שלומי, ואני הייתי שם לבדי, בלי שאף אחד היה יכול לבוא לבקר אותי. יום אחד הגיע למחנה של אבא בגירנבט הזמר היהודי המפורסם יוסף שמיד. שמעתם עליו? באותו זמן שיוסף שמיד הגיע למחנה בתור פליט, עמדו אנשים בצוריש בתור כדי לצפות בסרט שלו, "Ein Stern fällt vom Himmel", כוכב נופל מהשמיים. היה לו קול נהדר. בכל אירופה ובארצות הברית שרו אז את השירים שלו וקנו את התקליטים שלו. בין השירים הכי מפורסמים ששר יוסף שמיד היו "Heute ist der schönste Tag in meinem Leben", היום זה היום הכי יפה בחיים שלי, ו"צ'ירי טומבה". כאשר יוסף שמיד ראה שעליו לישון על האספלט עם רק קצת קש בתור מזרון, הוא פחד שזה יקלקל לו את הקול. הוא ביקש בתור טובה מיוחדת עוד צמיחה כדי להגן על הקול שלו, שזה הרי רכושו החשוב ביותר. אבל לא נתנו לו. "פה במחנה אין יוצאים מן הכלל", אמר המפקד. לתושבי הכפר גירנבט נודע שיוסף שמיד המפורסם נמצא בין הפליטים במחנה, ושלחו משלחת למפקד כדי לבקש שירשה ליוסף שמיד לתת קונצרט לאנשי הכפר. על מנת להבטיח לפליטים האחרים ערב נעים, יוסף שמיד טען שבתוך המחנה הוא לא יכול לשיר, כביכול בגלל האקוסטיקה הגרועה, וגם ביקש שירשו לכל הפליטים שבמחנה לבוא לשמוע אותו. הוא באמת מילאו את הבקשות האלו והביאו את כל החבורה לכפר, ושם יוסף שמיד נתן קונצרט בלתי נשכח. אבל לא היה לו הכוח הגופני לעמוד בתנאים הקשים של המחנה. השינה על האספלט היה יותר מדי בשבילו, הוא התחיל להשתעל חזק, ולאסוף המפקד הסכים לשלוח אותו עם חייל לרופא בצוריש. אבא אז עבד במשרד של המפקד, ובאותו ערב שמע איך הרופא בצוריש דיבר עם המפקד בטלפון וביקש ממנו רשות להשאיר את יוסף שמיד ללון בצוריש, כי הוא פחד שלא יוכל לעמוד בנסיעה חזרה לגירנבט בלילה. היה זה לילה חורפי, קר מאוד, ולפליטים כמובן לא היו בגדים חמים. אבל המפקד סירב ושוב אמר שאין יוצאים מן הכלל, אסור לפליטים ללון מחוץ למחנה. בערך בשעה 12 בלילה יוסף שמיד חזר עם קשיי נשימה רציניים, ויומיים לאחר מכן נפטר. הקהילה היהודית בצוריש דאגה להלוויה שלו, אבל לאף פליט לא הורשה להשתתף בלוויה. ובצוריש הוקרן עדיין הסרט שלו לפני עולמות מלאים. פעם הגיעה לגירמבט משלחת צבאית רמת מעלה לבדוק את התנאים שבמחנה. לכבוד הביקור שמו בחדר אוכל כלי אוכל חדשים על השולחן ואפילו ארגטל עם פרחים. כל זה היה הייתה אל ההצגה, לפליטים לא הגישו שום דבר בכלים החדשים ולא התתמשו בהם בכלל. יש תמונה של, של השולחן. אחרי כמה חודשים, אבא נשלח מדירמבט למחנה עבודה בקוואט, שעל יד האגם טון. קוואט הוא כפר בעמק בין הרים גבוהים מאוד, והשמש כמעט לא מגיע לשם. הפליטים שם היו מוסקים בבניית סכר גדול נגד לבינות, מפלות שלג. בהשוואה לקוואט, המשטר בדירמבט היה מאוד ליברלי. בקוואט הפחד מפני ההנהלה היה כה גדול שדיברו רק בלחש, כל אחד פחד בן נשלח משם לגרמניה. בבוקר, לפני עלות השחר, יצאו לעבודה בהרים תחת פיקוח צבאי קפדני, והעבודה נגמרה רק בלילה. האוכל שקיבלו הפליטים היה עוד יותר גרוע מבגירמבט. למזלו של אבא, הוא עבר מקוואט למחנה לשלואה, ושם התנאים היו יותר סבירים. היו שם שני מפקדים, למפקד הראשי קראו שיס, שהוא היה שיקור גדול ורק רצה לשתות ולישון, ושלא היה אכפת לו משום דבר אחר. והמפקד השני, מפקד העבודה, איטלקי בשם פלגריני, היה עצלן גדול ובכלל לא התערב במה שקורה במחנה, כך שהפליטים המשפחות שלו כל עלי הרוחה. ראה בשלואה איך מפקד המחנה כל הזמן שיקור והשתדל להתקבל לעבודה במשרד שלו, שם כמובן היה הכל בלגן מוחלט. אבא עשה סדר ועבד בחריצות רבה, ומפקד היה מרוצה מאוד, כי כנראה בכל זאת פחד שאחרי המלחמה יגלו איך הכל היה מוזנח ובלי שום סדר. אז אבא נהיה חבר טוב שלו, והוא העניק לו אפילו לאבא אות של פליט מצטיין. זה כמובן מאוד היה אכפת לאבא, אבל כאות ערכה נוסף המפקד נתן לו, וזה הדבר שאבא התכוון אליו לכתחילה, ולשם כך הוא כל כך התאמץ, חופשה של 10 ימים כדי לבלות את חג הפסח במחנה לזבן יחד עם אמא ואני. איך השמחה הייתה גדולה כשבערב פסח פתאום הגיעו אלינו אבא ועוד כמה אנשים מלשלואה שהיו להם נשים בלזבן. השוויצרים שמו נשים במחנה אחד וגברים במחנה אחר, לא רצו ילדים. הם ביקשו מהנהלת המחנה לאפשר לאלה מהפליטים שרצו בכך לערוך סדר, ובניגוד לכל הציפיות ההנהלה הסכימה, כי לקראת סוף המלחמה השוויצרים התחילו להבין ששמו על הסוס הלא נכון ורצו קצת למצוא חן יותר לכוחות לברית, לראות שהם לא כל כך... כן. אז הם נהיו יותר אנושיים לפליטים. הרב בוצ'קו ממונטרו, עליו השלום, שפעל הרבה למען הפליטים, שלח מצות ואפילו יין, ומנהלת המחנה קיבלנו סלק כדי לעשות חמיצה. אני שאלתי את 4 הקרקושיות. היה בשוויץ מחנה מיוחד עבור פליטים אזרחי הולנד. ממשלת הולנד בגולה שילמה עבור המחנה הזה, והתנאים שם היו לאין סוף טובים יותר מאלה שבמחנות אחרים. ביותו אבא בלשלואה נודע לו על המחנה הזה, והוא הגיש עצומה לקונסוליה ההולנדית בשוויץ, מחלקת פליטים, ובא אבא ביקש להעביר את אמא ואותי למחנה ההולנדי, היות והיינו לפני המלחמה תושבי הולנד, אף על פי שלא היינו נתינים הולנדים, אבל הייתה לנו אזרחות פולנית. וכך הגיעו אמא ואני למחנה שמבי סומוטרו בהתחלת 45, ומאז מצבנו השתפר לאין ניכר. שמבי לא היה בית הבראה כמובן, אבל התנאים היו סבירים בהחלט ולא סבלנו שם מרעב. ואחרי כמה זמן גם אבא הצליח להגיע לשמבי, כך שסוף סוף היינו שלושתנו ביחד. בשמבי נוסדה הפול אקיפ, צוות פולין. זאת הייתה קבוצה של מתנדבים בין הפליטים ששמו לעצמה מטרה לצאת תקף עם תום המלחמה לפולין ולנסות לאתר שם שרידים מאלה שהוגלו לשם מהולנד על ידי הנאצים ולהגיש להם כל עזרה אפשרית. בראש הצוות הזה עמד דוקטור פולק דניאלס, וגם אבא התנדף והתקבל לצוות הודות לידיעותיו הטובות של השפה הפולנית ושל התנאים בפולין בכלל. הצוות קיבל רשות לעזוב את המחנה ולעבור לעיר ז'נב על מנת לקבל שם את ההכשרה ההכרחית. בז'נב אנשי הצוות קיבלו הדרכה בעזרה ראשונה, זיהוי חללים, הם קיבלו שיעורים בשפה הפולנית, את השיעורים האלה אבא העביר, שיעורים בגיאוגרפיה של פולין, שימוש בנשק ועוד. נקנה כל הציוד למסע, בין היתר גם ביגוד מיוחד. אחת הסיבות שאבא רצה להצטרף למסע הייתה שהוא קיבל גלויה מאחיו שלמה, שזה שלח לו מאושוויץ, ולאבא אז עדיין הייתה תקווה למצוא אותו. אחר כך התברר לו שאף אחד מאחים ואחיות שלו לא נשארו בחיים, ושם וגם אבא שלו נרצח. בו בזמן שאבא הכין את עצמו למסע לפולין עם הצוות של דוקטור פולק דניאלס, הוא גם קיבל עבודה אצל בן אדם בשם חנס, שעמד בראש היוצא קואדינצי קומסי, הוועד התאום היהודי בז'נבה, שמטרתו הייתה לאתר יהודים שנשארו בחיים בין אלה שגורשו מהולנד. תמורת העבודה הזאת אבא קיבל תשלום, ובזכות זה ניתן לו אפשרות להעביר גם את אמא ואותי מהמחנה לז'נבה ולשכור בשבילנו דירה, כי לקראת סוף המלחמה השוויצרים נתנו להרבה פליטים את האפשרות לעזוב את המחנות בתנאי שהיו מסוגלים להתפרנס בכוחות עצמם. אמנם לא בדיוק עזרו להם להצליח במשימה הזאת, כי לשוויצרים היה אסור לתת עבודה לפליטים יהודים. אבל כאמור, הודות למוסד של אדון חנץ, יכולנו כולנו לבוא לז'נבה. בינתיים כל ההכנות של הצוות פולין הושלמו, וכל מה שנשאר להם לעשות היה לחכות עד שהגיע ההיתר מהמשל בפולין כדי לצאת לדרך. אמנם ההיתר הזה לא הגיע. הוחלט איפה שתקף עם תום המלחמה כל אנשי הצוות יעברו לפריז, כי חשבו שמשם יהיה יותר קל לקבל את ההיתר המיוחל. ובאמת עם קנייה הגרמנית נסעו לפריז, כך שאמא ואני שוב היינו צריכים להיפרד מאבא, והפעם אבא בפריז מחכה להיתר מפולין, ואמא אני וז'נבה מחכות עד שהממשלה ההולנדית תאפשר לנו לחזור הביתה. כשהתברר לצוות פולין סופית שאין שום טעם עוד לחכות להיתר מפולין, כי אין שום סיכוי שזה באמת יגיע, התפרקה הקבוצה וכל אנשיו חזרו להולנד. אבא שכר בהולנד דירה עבורנו, ופה אני חייבת לספר על בחורה נוצריה הולנדית
בשם נלי, בחורה ענייה שלפני המלחמה הייתה עובדת כוזרת אצל סבתא שלי. הבחורה הזאת, אחרי שמשפחה שלנו ברחה, לקחה את החפצים שהיו, שהיא ידעה שיש להם ערך רב עבורנו, כגון קערת פסח ופמותים של שבת מכסף, וצלחת שהייתה במשפחה שלנו מתנה מהרבי מגור, ועוד כמה כלי כסף, והסתירה אותם אצלה בבית. היה זה מעשה מסוכן מאוד, כי הגרמנים הנישו באופן אכזרי ביותר את אלה שעשו כן. כל הדברים האלה היו צריכים למסור לגרמנים. מיד שנודע לבחורה הזאת שאבא חזר, היא החזירה את כל מה שהיא הצליחה להציל. הבחורה הזאת סבלה בעצמה מרעב במלחמה, והייתה יכולה למכור מהחפצים האלה כדי לקנות לעצמה אוכל. והרי היא בכלל לא ידעה אם אי פעם נחזור. אבל היא שמרה על הכל ביושר ומסירות נפש. אחרי כמה חודשים של מהמתנה, באוקטובר 45, באה הקריאה המיוחלת הביתה. ממשלת העולם ארגנה רכבת כדי להוביל את כל החוזרים, וכך מצאנו את עצמנו סוף סוף ברכבת בדרך לעולם. אז זהו, זה סוף הסיפור. למשפחתנו היה הרבה מזל. מכל בני המשפחה שעזבו את הדירה של סבא וסבתא באותו יום ב-42, רק הסבא מנשה לא חזר. היה זה עיקר שוויצרי שבגד בו. סבא וסבתא הגיעו עד הגבול השוויצרי, ואז ביער, ממש כמה מטרים מהגבול, סבתא נפלה ושברה את הרגל. וסבא ירד לכביש כדי לחפש עזרה, ומצא עיקר שוויצרי עם רכב שהסכים להעביר אותו לצד השוויצרי, כמובן תמורת תשלום. סבא נתן לו את כל הכסף שעוד היה לו, אך העיקר, במקום להעביר אותו לשטח השוויצרי, מסר אותם לעמדה גרמנית. סבא נשלח למחנה דרנסי ומשם לאושוויץ, שם נספר. כיוון שהיה אי אפשר לשלוח גם את סבתא לדרנסי בגלל הרגל השבורה, הכניסו אותה לבית חולים צבאי גרמני בפונטרליה, על יד הגבול השוויצרי, אבל שם עובד בית החולים, באמת מחסידי אומות העולם, הבריח את סבתא מבית החולים והעביר אותה מעבר לגבול לשוויץ.